על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם. השבוע עלה לכותרות שוב נושא התנועות הרפורמיות והקונזרבטיביות, וזאת כשאחד הרבנים, אני מקווה להאמין שזה מתוך תמימות וכוונות טובות, יצא לפגישה ארוכה עם נציגה של התנועה הרפורמית, ונימק את צעדו זה בכך שאנחנו צריכים להיפגש עם כל מי שמוכן להיפגש איתנו. א', ב', יש לנו מה ללמוד מהם. ג', הם מקרבים יהודים, עושים חסד, יש דברים טובים אצלם. עד כאן דברים ששמעתי. הדברים היכו גלים ועוררו כל מיני תגובות, מכיוון שהרב הנידון מדובר ברב מהציבור הדתי-לאומי. רבנים נכבדים מהציבור הדתי-לאומי הביעו דעתם נגד הגישה הזאת, אם זה הרב שמואל אליהו, אם זה הרב ברוך אפרתי, ואני מניח שעוד רבים אחרים, שמעתי גם הרב וינר. אנחנו נענה חלקנו ונעשה את זה בדרכנו. בדרך כלל אצלנו כשמדברים על התנועות הללו, עושים את זה באמצעות גידופים ובאמצעות ליצנות עד עבודה זרה. כשעוסקים בליצנות עד עבודה זרה, מביאים בדרך כלל עובדות נכונות על כל מיני סוגי ניסויים וסוגי גיורים ובר מצוות לכלבים וכדומה. אנחנו לא נלך בגישה הזאת, אנחנו ננסה לטפל בנושא דרך העובדות ולא דרך ההגדרות שלנו עליהם. לפני שנתחיל את הדיון, נדגיש שני דברים. א', שאין לנו כל דין ודברים עם העמך, החברים במוסדות ובתנועות האלה, יהודים תמימים, שבסך הכל רוצים קשר של שייכות ליהדות. רבים הם בכלל לא מודעים לכך שיש עם זה בעיה, ושאפשר אחרת, ושצריך אחרת, או שיש מי שאומר שצריך אחרת. נראה להם כי התנועות הללו מספקות את רצונם, את התשוקה הפנימית שלהם להיות שייכים ליהדות. מבחינתנו, אותם יהודים, אם יש אפשרות להגיע אליהם ולקרב אותם, זו מצווה. וזאת עלינו לעשות. אנחנו מדברים על התנועות עצמן, על האידיאולוגיות שלהם, ועל מנהיגיהן בעבר ובהווה. עוד נקודה שצריך להדגיש, שכשאנחנו נטען שהרפורמה זו לא שיטה בדת היהודית, אנחנו לא מדברים על שאלת יהדותם של היהודים הנמנים על התנועות הרפורמיות. יהודי שנולד לאם יהודיה ועבר גיור כהלכה הוא יהודי, גם אם היום הוא נמנה על תנועת הצמחונים, על תנועת הדלפונים, על תנועת המלפפונים, או על תנועה כזו או אחרת, זה בכלל לא משנה, לעצם הגדרתו כיהודי. אנחנו מדברים על היהדות הרפורמית, ועל מרכיביה ועקרונותיה. כמובן שאדם שנמנע על התנועה הרפורמית, ולא נולד להם יהודיה, הוא לא יהודי. ואם הוא עבר גיור רפורמי, הוא גם לא יהודי. אבל לא עליהם אנחנו מדברים עכשיו. עוד נדגיש ונאמר, שכשאנחנו מדברים על התנועות הללו, אין צורך לדבר בנפרד על התנועה הרפורמית ועל התנועה הקונזרבטיבית, כי ההבדל ביניהם הוא לא באמת הבדל לענייננו. הקונזרבטיבים נראים היום כמו שהיו נראים הרפורמים לפני שנים בודדות. בעוד זמן קצר, הם יראו כמו שהרפורמים נראים היום. את המשפט הזה אמר להם הרבי אלכסנדר שינדלר בוועידת רבנים או רבאים משותפת של שתי התנועות. הם רפורמים בפיגור של כמה שנים אחרי התנועה הרפורמית. רק שהם יותר מסוכנים. כי ככל ששקר נראה יותר דומה לאמת, כך גדולה סכנתו וכך גדול הטשטוש וכך גדולה המשיכה שלו כלפי אותם יהודים תמימים. הקונזרבטיבים אומרים שהם כן מקיימים מצוות, רק הם לא מקבלים כל מיני דברים שהתחדשו בדורות האחרונים. זה לא נכון ולא מדויק, כפי שנראה בהמשך. מאזין אובייקטיבי לוויכוח בין נציג רפורמי לרב ייתה ללא ספק לצד הרפורמי. הם מדברים יפה, הם סובלניים, הם נשמעים כל כך אינטליגנטים, הם מלאי רחמים. ולכן צריך להסביר את הדברים מן היסוד. האמת היא שנטיית הלב הייתה לא להתייחס בכלל, כי ברגע שאתה מתייחס ואתה מסביר, נראה כאילו יש שני צדדים, אולי תצליח לומר את הדברים בצורה משכנעת יותר, אבל מחר יבוא רבי אחר ויגיד את הדברים בצורה משכנעת משלו. ולכן נטיית הלב הייתה פשוט להתעלם. אבל מה אפשר לעשות? שהם מפעילים מכבשים של תעמולה, ולא תמיד זה חכם להשאיר את הזירה הריקה. כמובן שצריך למצוא זירה שבה תינתן אפשרות להסביר את הדברים כדווי, מבחינת משך הזמן, מבחינת הגישה ההוגנת של מראיינים וכדומה. שני ביטויים עומדים בין השאר במרכז התעמולה שלהם. א', פלורליזם, ב', הומניזם. מה הכוונה במילה פלורליזם? הם מצהירים שהם דוגלים בפלורליזם. יש מקום לדעות מקדימות, מקבילות ביהדות, וכולן מכובדות, וכולם מקובלות, כל העדה כולם קדושים. המילה פלורליזם נשמעת מאוד מאוד עכשווית, מאוד מתאימה, מאוד נאורה, ולכן מי שדוגל בפלורליזם, יש לו מקדם כלפי אלה שמתווכחים מן הצד השני. ולכן האמירות מהסוג הזה נופלות על אוזניים קשורות. ולעומתם אנחנו מצהירים שהם לא יהדות לגיטימית, ואנחנו נשמעים דוגמטיים, חשוכים, עקשים, קנאים. זה לא נשמע טוב. כמו שאמרנו, קשה, קשה להתווכח איתם. הם נשמעים הרבה יותר טוב מאיתנו בשמיעה הראשונית. ומה האמת? פלורליזם הוא ביטוי אהוד ופופולרי. מרוב חביבותו לא תורכים להבין את משמעותו האמיתית. פלורליזם משמעותו, אם ננסה למצוא לו ביטוי עברי, מקביליתנות. מה המשמעות של זה? הכרה שווה בדעות שונות ובגישות שונות מקבילות בנושא מסוים. כך שפלורליזם חייב לצמוח מתוך קונסנזוס. כלומר, מתוך מכנה משותף. אפשר לדבר על פלורליזם בצמחונות, באמריקאיות, ביהדות, במתמטיקה, בפיזיקה, אבל קודם כל צריך להדגיש שאנחנו מדברים על פלורליזם בנושא מסוים, ומתוך כך צריך קודם כל לדעת מהי הגדרתו המדויקת של הנושא, שאחרי שאנחנו נמצאים במסגרת ההגדרה הרחבה, אנחנו יכולים לדבר על דעות שונות על פלורליזם. למשל, יכול להיות שיטות שונות בצמחונות. אחד ידגיש את חשיבות אכילת החסה, השני ישלול את החסה, וידגיש את חשיבות אכילת הפירות. השלישי ידגיש את חשיבות הגידולים האורגניים. אבל אם יבוא אדם ויאמר, השיטה שלי בצמחונות זה שאני אוכל הרבה בשר, אני צמחוני אוכל בשר, הוא ישים את עצמו ללעג ולכלס. בעצם אכילת הבשר שלו, הוא מציב את עצמו מחוץ לקונסנזוס. הוא לא יכול לבוא בשם הפלורליזם ולהגיד, תקבלו אותי לאגודת הצמחונים, כי מה פתאום תפלו אותי? אתם לא נאורים, כי אין לו כל מכנה משותף עם שאר השיטות הצמחוניות, ומחוץ למסגרת. כך לגבי אמריקאיות. יש שיאמר שאמריקאיות שלו מתבטאת בזה שהוא אמריקאי מלואיזיאנה, השני יאמר שהוא אמריקאי מטקסס, השלישי יאמר שהוא אמריקאי מאלסקה, אבל שניהם חיים באמריקה. איש לא יאמר שהוא אמריקאי ממיקרונזיה, כי מי שגר במיקרונזיה הוא אזרח מיקרונזיה, חי מחוץ לקונסנזוס האמריקאי. הוא עדין ביחס ליהדות. כשמדברים על פלורליזם ביהדות, צריך קודם כל להגדיר יהדות מהי. מה המכנה המשותף שרק מי שנמצא בתוכו, בקונסנזוס, יכול להיות שיטה ביהדות? מה המכנה המשותף לכל השיטות הכלולות ביהדות? וכל זה צריך להיות לפני שנדון אם שיטה מסוימת כלולה בקונסנזוס ותוכל להיות לגיטימית במסגרת החשיבה הפלורליסטית. אם אדם יאמר שהיהדות שלו מתבטאת בזה שהוא אוסף פילים לבנים מחרסינה, פילים מכל הסוגים, מכל הגדלים, נסביר לו בנימוס שאין כל קשר בין פילי חרסינה למחנה המשותף היהודי. באותה מידה הוא יכול להיות אוסטרלי או פיליפיני או אותנטוטי ולאסוף פילי חרסינה. גם אהבת האדם ועשיית חסד לא עושה את האדם ליהודי, ולא עושה את רעיוניו ומעשיו לרעיונות ומעשים יהודיים, גם אם הוא מצטט פסוקים מהתנך. כי במעשים האלה אין שום ייחוד יהודי. גם שאר הדתות וגם אנשים חסרי דת מתברכים בכך שהם מצטיינים בתכונות אלה, והם לא מתיימרים להיות יהודים עקב כך. מה המכנה המשותף של יהדות שרק במסגרתו יכולות לצמוח שיטות שונות פלורליסטיות? היהדות מורכבת משני מרכיבים הכרחיים. אמונה באלוקים, במובן שהתורה דיברה עליו, על פי הגדרת האלוקות שמדורי דורות ביהדות. הרי לא בכדי המונח יהודי, שכל אדם ששייך לעם מתברך בו ומגדיר את עצמו בו, המונח הזה נגזר מהשם יהודה, וזאת למרות שרוב אלה שמכנים את עצמם ומכונים גם בפי האחרים יהודים לא באו משבט יהודה. ואם נדבר על יהדות ולא על מי הוא יהודי, כמו שאנחנו אמרנו שאנחנו מדברים, אז לא תורת היהדות ומנהגיה לא צמחה דווקא בשבט יהודה, ההפך, זה שנבחר להוריד את התורה לעולם היה משבט לוי. אז למה קוראים לזה יהדות? ולמה קוראים לנו יהודים? כי יהודה זה השם היחיד, המילה היחידה בכל התנך שמכילה בתוכה את כל שם י' ק' ו' ק' שם האלוקים, השם המרכזי של האלוקים. לבוא ולהגיד שיהדות יכולה להיות בלי להאמין באלוקים, זה כמו להגיד שמים, גשם יכול להיות בלי מים, או שאש יכולה להיות בלי אש. בית, מרכיב הכרחי שני, זה הכרה כמעמד, במעמד הר סיני כמעמד היסטורי, כעובדה היסטורית, על כל מה שמסתעף ממנו, שזה עיקרי אמונה וחיוב במצוות עשה ולא תעשה, מדאורייתא ומדרבנן. שיטה שאינה מקבלת את היסודות האלה, יכולה להיות מלאה פולקלור יהודי, בדיחות יהודיות, מטבח יהודי, ותרבות בניחוח יהודי, אך אין לה כל קשר ליהדות עצמה. גם לא במסגרת החשיבה הפלורליסטית, אין לה קשר ליהדות עצמה, שהרי שיטה כזאת, שאינה מקבלת את היסודות האלה, הוציאה את עצמה מהמחנה המשותף. בשנת 1974 התפרסם בעיתון דבר שהיה בעיתונה של מפאי, מחקר שנערך על ידי דוקטור תיאודור לן על אמונותיהם של רבאים רפורמים. המחקר נערך על רבאים רפורמים שקיבלו הסכמה לרבנות, כדי לא לומר הסמכה, מ-1964 עד 1974. שאלה ראשונה, האם אתה מאמין באלוקים? התפלגו את התשובות. 20% הכריזו שהם אתאיסטים. 70% נוספים אמרו שהם מאמינים באלוקים, אבל לא על פי הגדרות המסורתיות, אלא הם מגדירים את המושג כל פעם מחדש, לפי הבנתם, ורק 10% אמרו שמאמינים באלוקים באורח מסורתי. אשר על כן, לא רק שהתנועה הרפורמית אין לה כל קשר לדת היהודית, היא לא דת בכלל. שהרי דת בלא אלוקים, זה כמו גשם בלי מים, כמו שאמרנו. על השאלה, האם אתם מאמינים במעמד הר סיני כעובדה היסטורית, הייתה התשובה הגורפת במחקר הנ"ל שהם אינם מאמינים במעמד הר סיני כעובדה היסטורית. אין שיטה יהודית שלא מקבלת את היסודות האלה, כמו שכבר אמרנו, גם לא במסגרת המחנה המשותף המינימלי. הדבר הזה מופקע אפילו לשיטתו של קורח. כי כשקורח אמר כל העדה כולם קדושים, הוא אמר, הוא בתוכם השם. ולא דיברנו על כך שהם מסיעים זוגות על ידי מערכת המתחזה כקידושין, אבל לא מצריכים כשבאים אותם זוגות להיפרד, וגם זוגות שניסו בניסויים יהודים, הם לא מצריכים גט. הזוגות מופרדים על ידי הדיבורס האמריקאי למשל, אבל גט יהודי הם לא, לא, הם לא מבקשים ולא דורשים, כמו שאמרתי, גם אם מדובר בזוגות שהתחתנו בנישואים אורתודוקסיים ובאים אליהם להיפרד. והם מסיעים אחר כך את האישה השנית, ובכך הם הרבה ממזרים. ולא דיברנו על נישואי תערובת, שנערכים על ידי רוב הרבייס הרפורמים, וגם כאלה שלא עורכים נישואים כאלה, ממליצים על רבייס אחרים, שלא נמנעים מלערוך נישואים כאלה. ולא דיברנו על הגיורים המוזרים שלהם, לא דיברנו על תמיכתם במעשי תועבה ידועים, ובין השאר יש גם רבייס כאלה וקהילות כאלה. בנסותה לקבל את ההכרה כזרם בדת היהודית בשם הפלורליזם, נושאת התנועה הרפורמית הן את שם היהדות והן את שם המושג פלורליזם לשווא.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. בחסות
מזגן אלקטרה בדץ, חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר, גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
היה שווה לחכות.
שווה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב רבע הגמר של חידון הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות, הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והחדרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"ב. חידון הלכה למעשה, יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו, פיצויים על המשקל. הלו, גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים. יאללה, גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
יש בשר ויש רודריגס, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
לשכוח מהכל, ציפורי בכינרת, חוויית אירוח יוקרתית ומפנקת. רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
לאור שובנו לבתי הכנסיות, ולאחר קריאת כל מועצות גדולי וחכמי התורה, ומי שבידם יראו לתקן מקום מיוחד, להניח הפלאפונים קודם התפילה. ארגון אני יהודי יוצא במיזם ופטנט ייחודי, בחלוקת ארונות להטענת טלפונים בשעת התפילה, לזכותם והצלתם מהתבוללות של הישראלים בארצות הברית והתפוצות. לפרטים והנצחות התקשרו 058-768-8111, או במייל לא מדברים strudelgmail.com, או בוואטסאפ ב-058-768-8111.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
הנקודה השנייה שאלינו, אחרי שדיברנו לפני הפסקה על פלורליזם, הומניזם. הרבי עשר רפורמי מאוד אדיבים, הם גם בדרך כלל נועמים טובים, הם מקדישים לזה זמן, משייפים את יכולת הדיבור שלהם, הם גם פולמסנים מצוינים, הם מאוד אדיבים והם מלאי רחמים. הם מרחמים על נשים עגונות ומתירים להם להינשא גם אם הבעל סרבן גט או פשוט נעלם. הם מרחמים על תינוקות ונמנעים מלמול אותם בחלק מהמקומות. הם מרחמים על ממזרים ומתירים להם להינשא, ועוד ועוד. ואתה עומד מולם ונאלץ פעם אחר פעם לומר, זה אסור וזה אסור, זה נשמע לא טוב, זה נשמע חסר רחמים, ואתה מוצק כחסר לב. ביום הכיפורים לא צריך לצום. מספיק לבוא לסרוויס של כל נדרי ושל נעילה וכדומה, ולהגיד הזכרת נשמות. איזה רחמנות על אנשים שקשה להם לצום. ומה האמת? אצל הרבי עשר רפורמים, היהדות היא מערכת פולקלוריסטית, תרבותית והיסטורית. והמצוות, אותן אלה שהם בכל זאת מקיימים, אם בכלל, הם פעולות שיש לעשות אותן מתוך נוסטלגיה ורגש לעבר היהודי המפואר. או לשם הרגשת רוחניות של עכשיו. אז בואו ונראה. אם על כף מוזדיים אחת עומדות הרגשות הסנטימנטליים והנוסטלגיים, והתשוקה להרגשת רוחניות, ועל כף המוזליים השנייה, אגונה בודדה, ממזרים ומללים, וסרבני גט אכזרים. הרי אם ייתן הרבה לרגשות הסנטימנטליים להכריע ולהותיר את האומללים האלה להתמודד עם צערם, אין ספק יהיה אכזרי, חד משמעית. אבל אצלנו, קיום המצוות זה לא דבר היסטורי. אנחנו לא מקיימים מצוות מתוך סנטימנטליות. אנו יודעים שהמצוות הן מצוות אותם אנחנו מצווים לקיים, שהם ההוראות של היצרן, איך להפעיל נכון את העולם. אנחנו יודעים שאם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, ואם לא, חרב תוקלו. אנחנו יודעים שלא חרבה ירושלים על שחיללו בית השבת. אנחנו כמו חיילים בשעת מלחמה, מצייתים לפקודות. הרי אנו אומרים בכל יום, בשם האלוקים, אשר אנוכי מצווך היום. הקדוש הוא מצווה אותנו היום להמשיך ולקיים את מצוותיו. להמשיך ולהימנע ממה שהוא אסר עלינו ואוסר עלינו. היום. והרי הקדוש ברוך הוא כל רחום וחנון. הוא יודע הרי כי מנגד עומדת אגונה או נערה ונער רוצים להתחתן ואינם יכולים כי צל הממזרות מרחף עליהם. האומנם חושב האדם כי הוא רחמן יותר מהאלוקים, הוא יכול לאמלל אותם ואת האחרים לדורות ולדורי דורות לנצח נצחים, כשהוא לא מקשיב למצווה שאלוקים מצווה היום. את העובדה הזאת שהקדוש הוא מצווה אותנו היום ובכל יום, גם נוכח סבלות האדם, כי הוא יודע שאי ציות יגרום לנזק גדול יותר, אנו יודעים בוודאות ויכולים להוכיח. וזה הוויכוח האמיתי על תקיפותו של מעמד הר סיני, על היותו מעמד היסטורי, על מציאות האלוקים, על תורה משמיים, או במילים אחרות, האם יש יהדות? האם היהדות היא אמת? והרי לו הרפורמים יודעים את אשר אנו יודעים, לו היו מתאים אוזן להוכחות שבידינו, היו נאלצים להודות ככה דבר, עם קורטוב של יושר בליבם. ממילא כשאנחנו באים להסביר את עמדותינו, ולא רוצים להיחשב כקשים ואכזרים, עלינו להתמקד בהוכחת תורה משמיים. על זה נטוש הוויכוח, על זה יקום דבר ויפול דבר. עכשיו אומר מי שאומר מה כל כך נורא בפגישות איתם ועם הנהיגים. בארצות הברית אחד מגדולי הנאבקים כנגד הרפורמים והקונזרבטיבים היה הרב דוד הולנדר. יהודי שנפטר בשנת תשע"א בגיל 96, שהיה מראשי הרבנים המודרן האורתודוקס, והוא היה מגדולי הלוחמים כאמור בתנועות הללו. הוא הזמין אותי לפני כ-20 שנה לפגוש אותו בביתו שבירושלים. בידו היו מכתבים מכל גדולי ישראל שהסמיכו את ידיהם עליו. מהחזוניש, מהרב מבריסק, שהכירו ביכולותיו ובפעולותיו ובדעותיו ובהשקפותיו בנושא הזה. הוא אמר לי, אתמול דיברתי עם הרב לאו שהיה אז רבה הראשי של תל אביב, והיום אני מדבר איתך. מאז היה לנו עוד כמה פגישות והכל באותו נושא, והוא הראה לי הרבה מאוד מסמכים ולמד אותי כמה וכמה דברים, פשוט העיר את עיניי בסוגיה. וכך היו דבריו. הוא אמר לי, הישראלים, אתם הישראלים חושבים שהבעיה הרפורמית היא בעיה אמריקאית, היא לא בעיה שלכם. ואתם טועים. זו בראש ובראשונה בעייתה של מדינת ישראל. כי הרפורמים משוועים להכרה. לפני מלחמת העולם הראשונה, המדינות באירופה היו מדינות דתיות. מי שרצה אזרחות, גרמנית, אוסטרו-הונגרית, איטלקית או ספרדית או צרפתית, היה צריך להיות שייך לדת מסוימת. היו דתות שהיו מוכרות על ידי המדינה. הנצרות על קבוצותיה השונות, האסלאם והיהדות. והיהדות הרפורמית הייתה מוכרת. נכון, ברבות הימים גם היהדות האורתודוקסית. זה היה מאבק של רבי שמשון רפואל הירש בגרמניה, ושל החתם סופר בהונגריה, רבתי באוסטרו-הונגריה. הם קיבלו הכרה מהמדינה. ואז הגיעה מלחמת העולם הראשונה. הכל התהפך. המדינות באירופה הפכו להיות למדינות חילוניות. אין עוד מדינה שמכירה, שהיא ברת הכרה בדת. על ארצות הברית ודאי שאין מה לדבר. זו מדינה חילונית במהותה, למרות שהרבה מגינוניה הם מגינונים לאו דווקא חילוניים רדיקליים. אבל המדינה מבחינת האושיות החוקיות שלה היא מדינה לא דתית. האורתודוקסים, שומרי המצוות, אין להם בעיה. בכל דרכי חדיהו, כל תהלוכותיהם, יהודיות, הם נראים כיהודים, לוח השנה שלהם הוא סביב היהדות, סדר היום שלהם מהרגע שהם פוקחים בבוקר עם מודה אני ועד שהם מוצאים את העיניים עם שמע ישראל, הוא יהודי, אכילתם כיהודים, ובתי הכנסת שלהם פעילים שבעה ימים בשבוע, ובהרבה מאוד מקומות 24 שעות כל יום. לפחות 18 שעות כל יום. הם לא זקוקים להכרה מבחוץ, אבל הרפורמים אין את כל זה. החיים היום יומיים ריקים מסממנים יהודים, ולכן הם משוועים להכרה מבחוץ. המדינה היחידה שיכולה לתת להם את זה, המדינה היחידה שיש בה קשר בין דת למדינה, זו מדינת ישראל. ולכן הם פועלים כאן כדי לזכות להכרה. כל אלה שהולכים למפגשים הכביכול תמימים, איתם, הם לא מבינים שמפגש כזה עם אישיות פוליטית או אישיות רבנית, ויהיו הדברים שיאמרו במפגש אשר יהיו, מהווה עבורם קורטוב של הכרה. אין כל סיבה שניתן להם את הרצון הזה, ויש את כל הסיבות בעולם למנוע זאת מהם. קורח אמר, כל העדה כולם קדושים, והם אומרים, אפשר ליצור זרם הרחוק תף קוף פרסה מהתורה ומהקדושה, ועדיין להתיימר כזרם יהודי לגיטימי.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד איתי. יקב טפרברג, דור חמישי לאהבת יין ופיוק יין ואלכוהול, מזמינים אתכם לערב יינות טפרברג, גבינות וג'אז. יום חמישי הקרוב בין 19:00 ל-23:00 בלילה, בפיוק יין ואלכוהול. רמת אשכול, רחוב פארן 7. ומלאסטים על המשתה המופרזת.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700, השירות אינו משפטי.
הילולת אביהם של ישראל, עשור לפטירתו של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. השנה יותר מתמיד, מצווים אנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. העצרת המרכזית תהיה בלי קהל ותועבר בשידור ישיר בכל המדיות הדיגיטליות. ביום שלישי, בשעה 20:00, למסירת שמות לתפילה על ציונו הקדוש חינם, חייגו, כוכבית 51-65.
אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש ברכסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627, 1-800-327-627.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלצ'ולר שחם פנסיה נבחרת. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
שלום עליכם כולם, כאן מוישה. אני פה בגלל אשתי. היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונקי חדש של קשת הפקות, עם כל ההופעות, ההצגות, ההרצאות של כל הרבון עם שליטה. והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם מחשמה. עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן 64 ג'יגה. המחיה. וזה רק ב-150 שקלים. ל-100 ראשונים שהתקשרו, 1-700-55-9898. 1-700-55-9898.
להתמכר לשקט, ציפורי בכפר, אירוח מפנק באווירה קסומה. רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב רבע הגמר של חידון הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות, הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והחתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה, יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקולך. עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ולקראת סיום הדברים אומר מילה אחת על התנועה הקונזרבטיבית. צריך להבין שהתנועה הרפורמית לא נשארה לבד. היה יהודי בשם פרופסור קפלן שהרפורמה לא הספיקה לו. רפורמה זה to reform, ליצור צורה חדשה ליהדות. הוא הקים תנועה שנקרא תנועה רקונסטרקטיבית, reconstruction. את הקונסטרקציה, את היסודות גם צריך לשנות. עובדה היא שפרופסור קפלן היה אחד המלמדים, הרבאים, בבית המדרש התיאולוגי העליון של התנועה הקונזרבטיבית. הם לא בחלו בזה גם כן, כי הם מאוד מאוד טולרנטים, סובלניים ופלורליסטים. אמרתי שהתנועה הקונזרבטיבית לא מחייבת את רבעיה להאמין במעמד הר סיני, ואני יודע את זה מידות אישית. לפני כמה שנים מצלצל עליי ידידי הרב דוד זרגרי, רבה של קהילה תורת חיים, הקהילה של יוצאי איראן בלוס אנג'לס, הקהילה של יוצאי איראן, הקהילה החרדית של יוצאי איראן בלוס אנג'לס. הוא אומר לי שהוא מבקש ממני טובה. יש רבי קונזרבטיבי, שאינני זוכר את שמו. רבי קונזרבטיבי בלוס אנג'לס, נועם מבריק, שערב פסח מסר הודעה לעיתונות שיש לו סקופ בסרוויז של פסח, במה שנקרא, מה שאנחנו קוראים תפילה, הם קוראים סרוויז. למוחד בבוקר, למוחד ליל הסדר, העיתונות התייצבה בהרכב מלא, יש סקופ, מצלמות וזה, סקופ, וכך הוא אמר בדרשתו, במה שהם קוראים לזה תפילת החג. אמש ישבנו בליל הסדר וסיפרנו סיפור יציאת מצרים. גם אני. אבל אני רוצה להגיד לכם שכל ההיסטוריונים וכל הארכיאולוגים מסכימים שאירוע כזה לא היה. It's a myth. זה סיפור אגדת עם. It's my legacy. זה המורשת שלי. אני מספר את זה. אבל זה לא עובדה היסטורית, לא היה. לא יציאת מצרים, לא מעמד הר סיני. ועכשיו, כיוון שהרבה יהודים יוצאי איראן תמימים, הולכים לשמוע אותו. הוא מבקש שאני אבוא ליום אחד ללוס אנג'לס לתת לו קונטרה. מה הבעיה לבוא ללוס אנג'לס 17 שעות? אני נסעתי, אבל ביקשתי קודם כל לשמוע הקלטה מדבריו. וכששמעתי את ההקלטה, הבנתי את הנבזות. והוא אמר להם ככה, מה שהרב זרגרי לא אמר לי, בהמשך הדברים. אומר, תדעו, כל הרבנים יודעים את זה. אבל מדריכים אותם לא להגיד לקהל. ואני אומר לכם את האמת. הוא אומר, הוא חיסן אותם נגדי. כך שאני לא יכול לבוא ולדפוק על השכם ולהגיד, היה ונברא. אלא אני צריך להביא הוכחות. אז זהו. אף אחד לא יגיד לי שהתנועה הקונזרבטיבית מחייבת אמונה במעמד הר סיני. מדובר ברבי, לא מדובר באיזה אדם סתם ששייך לקהילה קונזרבטיבית. לגבי מה שאמרתי, שהם לא מחייבים גט, גם את זה אני לא המצאתי. בשנת 1964 התפרסם בעיתון שנקרא שיקגו סנטינל, עיתון יהודי, בטור של יהודי בשם רבי רוטנברג, שנקרא ביירנדום, במקרה. מכתב שנכתב לרבי לטור הזה על ידי נערה מהקהילה הרפורמית. וכך היא כותבת. אני גדלתי בקהילה הרפורמית. הייתי חומר, נחשבת כחומר טוב, השתתפת בכל הפעילויות של הקהילה. ובקולג' הכרתי בחור אורתודוקסי ורצינו להתחתן. הבחור באופן טבעי רצה כמה דברים דתיים, כמו שבת, כשרות ועוד, ואני קיבלתי כי אני אהבתי את מצוות הדת. בסדר החופה והקידושין אמור היה להיות הרבי שלו האורתודוקסי. אנחנו להיפגש איתו, והוא שאל כמה שאלות שנראות סטנדרטיות, ואחת השאלות שהוא שאל הייתה, האם מי מההורים שלנו היה נשוי לפני שהתחתנו זה לזה? ואני אמרתי, ודאי, הרי באמריקה נישואים כל כך יפים, ואנשים מתחתנים כמה פעמים במהלך החיים. שהאימא שלי הייתה נשואה לפני כן למישהו אחר. ואז שאל אותי הרבה, אם יש לאימא שלי גט דתי, גט אורתודוקסי, מבעלה הראשון. אני צחקתי ואמרתי שאני לא יודעת, אבל אצלנו הרפורמים לא מאמינים בכאלה דבר. אז הוא ביקש ממני לשאול את אימא שלי. שאלתי את אימא שלי, ואימא שלי לא רק שלא היה לה גט, וזאת למרות שהנישואין של בעלה הראשון היו אורתודוקסים, לא רק שלא היה לה גט, אלא היא לא ידעה שיש מי שדורש דברים כאלה עוד היום. וכשחזרתי חזרה לרבי ואמרתי לו את התשובה, אז הוא הביע צער שהוא לא יוכל לסדר לנו חופה וקידושין, כי על פי היהדות, אמא שלי נחשבת כנשואה לבעלה הראשון, ואנחנו, הילדים, נחשבים כממזרים. מה שמפריע לי זה לא שהרבי הרפורמי שחיתן אותה לאבא שלי לא דרש גט. הוא לא מאמין בזה. אבל לא היה צריך לומר לה לפחות כך. תדעי לך. מומלץ שתקחי גט אורתודוקסי. כי אם לא, עלול להיות מקרה שאחד הילדים שלכם לא יוכל להתחתן בנישואין אורתודוקסים, אם מישהו ירצה. הנישואין התבטלו, כי לא רק שהרבי לא רצה לסדר קידושין, גם החתן שלי לא רצה יותר להתחתן איתי. אלה חלק מן הדברים שיש לומר על התנועות האלה, ובאמת, ובאמת, מדובר בכלל לא במערכת שקשורה לדת, ולא דיברנו על כל מיני התנהגויות שלהם ביחס למה שקורה פה עם החרמות העולמיים, ועם הקרן החדשה לישראל, שהתנועות הללו תומכות בה. כל זה, צריך לחפש את הנתונים המדויקים במקום שבו הם נמצאים. אנחנו דיברנו רק על ההגדרה של דת. ואני אסיים עם עוד עדות של פרופסור אהרון קירשנבוים, זיכרונו לברכה, בספר שהוא הוציא על הביוגרפיה שלו, אוטוביוגרפיה, ספר שהוא בעצמו כתב. הוא בעצמו גדל בבית מסורתי לא דתי בארצות הברית, ונמשך לדת, ולכן הוא הלך ללמוד במכון התיאולוגי של התנועה הקונזרבטיבית. הוא התחתן עם אישה מבית מאוד 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 מכובד בארצות הברית, והתקרב מאוד לקיום מצוות, לתורה. הוא למד אצל כל המיבמים בארצות הברית. הוא למד עם רבי יעקב קמינצקי שיעור קבוע. הוא למד עם רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מבוסטון. הוא למד, הוא היה בעל תפילה בימים נוראים אצל מנחם מנדל זקס בישיבת חפץ חיים בארצות הברית. הוא מספר מה באופן עקרוני, הוא היה פרופסור למשפט עברי באוניברסיטת תל אביב ובמכון הבינתחומי בהרצליה. הוא נפטר לא מזמן. והוא מספר מה ניתק את הקשר שלו לתנועה הקונזרבטיבית. שנה אחת הגיעו הימים הנוראים, וכל הסטודנטים במכון התיאולוגי, בבית המדרש התיאולוגי, בבית המדרש העליון של התנועה הקונזרבטיבית בניו יורק, מנהטן, מתפזרים בקהילות הקונזרבטיביות להיות כלי קודש, ומהתשלום שמקבלים, הם משלמים את הלימודים שלהם. וכלי קודש זה נקרא רבנים, חזנים, בעלי תקיעה, הוא בעצמו שהיה בעל תפילה מצוין, כמו שכבר אמרנו שלאחר מכן הוא היה בעל תפילה בישיבת חפץ חיים, ביקש בקשה אחת, שיתנו לו במקום שמתפללים שיש הפרדה בין גברים לנשים. המקום היחיד שמצאו זה המניין בבית המדרש התיאולוגי. כביכול ישיבה הכי חשובה שלהם. עם כל רבאי בית המדרש. לא רק זה ריגש אותו שהוא יתפלל שם ויעבור לפני התיבה שם ויהיה בעל תוקע שם, אלא שהוא זמן בלילה הראשון של ראש השנה לביתו של הפרופסור, אני לא אגיד את השם, אני יודע את השם, שאני חושב כגדול הדור, להבדיל הרב אליאשיב של התנועה הקונסרבטיבית. וזה היה הסוף. בליל ראש השנה אחרי התפילה, עלו לביתו של הפרופסור, שגר בקומה שמינית של בית מגורים הטיפוסי במנהטן. הזה שהפרופסור עלה במעלית, בלי שיהיה גוי שילחץ על הכפתורים, זה בסדר. מבחינתם, ככה זה. וזה שכולם עלו בעלית איתו, זה גם כן לא הפתיע אותו. רק הוא וקרובת משפחה אורתודוקסית של הפרופסור עלו 8 קומות ברגל. זה שלפני קידוש הוא קיבל בטלפון את איחולי השנה הטובה מהנכדים בכל רחבי ארצות הברית, זה גם לא הפתיע אותו. ידע את זה. אבל מה ששבר אותו לגמרי הייתה האווירה בסעודת ראש השנה, של גדול הדור של הקונסרבטיבים. הנושא היחיד שדובר היה The Fishing in Mine, הדייג במדינת מיין. ואז כותב פרופסור קירשנבום, השוויתי את זה לסעודות שבת בבית משפחתה של אשתו, שבאה כאמור ממשפחה של תלמידי חכמים. השיחות, הנושאים, האווירה. אמרנו את הדברים כדי להעמיד דברים על דיוקם, ואם יש לך אדם שמגדיר את עצמו כחילוני, הוא לא מנסה אבל לזייף. יהדות זה יהדות. אני אומר החילוני, לא שומר. אחרים אומרים, אנחנו גם לא מאמינים, אבל אנחנו לא מנסים להשתמש בשם מחוץ להקשרו ושלא בסמכות. תודה רבה.
לא יישא, לא יראו אחרת, אין סבוי רב.